ועכשיו התחלנו באופן רשמי. שלום דבי.
שלום אבירם.
שלום, אולי יש לומר דבורה, כפי שרשום לך בזום.
אני צריכה למצוא איך משנים את זה.
מה, קליק ימני על השם?
בסדר, אמרתי, אני לא ניסיתי. אתה לא חייב
בסדר,
עכשיו
בסדר.
ככה בלייב,
למרות
בסדר,
שאני
אני
חייב
מנסה.
לומר שדבורה זה שם הרבה יותר, נקרא לזה סמכותי, והייתי
אני אשים
ממליץ
את
לך.
המשקפיים בישיבה ככה זקופה,
בדיוק.
ספרנית,
שם טוב.
ספרנית.
חבר'ה, תרשמו לנו בתגובות, האם עדיף דבי או דבורה.
הספרנית.
מה חדש? מה נשמע?
הכל בסדר גמור.
יפה, תשובה מלאה.
כן?
קודם כל, לפני שנתחיל את הפתיח, אני רק אומר חג שמח.
חג שמח,
עולים
חג
היום
מלא
לשידור,
באור.
לגמרי, אנחנו עולים היום לשידור בחנוכה, שזה החג בטופ שלוש האהובים עליי. מה שלושת החגים האהובים עלייך בישראל?
ראש השנה, פסח ופורים.
וואלה, אף אחד מהם לא שלי. למה דווקא אותם?
ראש השנה, זה קודם כל ראש השנה ופסח זה החגים הכי משפחתיים, שאיך שלא נרצה, תמיד כל המשפחה ככה מתאחדת ונמצאת ביחד. ופורים, כי אני אוהבת את כל השטויות האלה.
הבנתי. אז אני לא, אצלי זה חנוכה, יום העצמאות ול"ג בעומר, אוקיי?
כי?
קודם כל, כי אני אוהב אש, שזה משהו שאולי אני לא צריך להגיד בשידור חי, אבל אני אוהב אש. אבל בעיניי דווקא חנוכה יותר משפחתי, כי כל יום יש משהו, ולא רק ערב אחד כמו ליל הסדר או ערב חג. כל יום יש איזשהו איחוד משפחתי כזה, אז אני נורא אוהב, אני אוהב סופגניות. ויום העצמאות ולג בעומר, כי זה החגים שהכי מחברים את החבר'ה להעביר, לעשות שטויות, כל הזה. גם זה חגים של מסיבה כזה, לשבת מול המדורה, או לצאת לרחוב עם הספרי שלג, אני מת על זה. זיקוקים,
אז אני
גם
תמיד
יש.
אהבתי להגיע למדורה, אבל לא התחברתי לעשות את כל העיר ולאסוף את העצים, זה דווקא פחות אהבתי.
וואי, גם את זה אהבתי, ולחפש מחבוא, ואיפה לשים, ווואי, אהבתי. אני מת על קומזיץ, תני לי כל היום לעשות קומזיץ. עכשיו אסור, אי אפשר לעשות מדורות בשום מקום.
נו, אז תעשה.
כן,
תעשה
אבל
במאגר.
אסור, זה שריפות וזה, היום זה קצת יותר מבאס. פעם היה אפשר להדליק אש איפה שרוצים. היום נהיו בלחץ מאז שנשרפו כל מיני יערות פה. אנשים זה.
כן, תמיד יש אזהרות שריפות
כן,
מאז.
ממש, זה הורס את הילדות, אבל תראה, אנחנו בחנוכה,
נכון.
אנחנו מדברים על ל"ג בעומר. אז אני רק אגיד לפני זה, שאיזה כיף שאני יכול לעשות איתך את הפרק היום בלי הפרעות, כי מי שלא יודע, דבי או דבורה, מי שירצה, גרה בכרמיאל וסוף סוף שקט שם. ולא יהיה לנו אזעקה שתפריע לנו. אז איזה כיף, אה?
הכי מצחיק, אני כרגע בכלל בנהריה אצל הבת שלי, אז אני
אותו דבר. כן, אבל זה אותו דבר. זה אותו דבר. טוב, אז רגע לפני שנחזור, פתיח. שלא הכנתי מראש. מה
אבל זה
שלא.
הכיף, בחי, בשידור חי.
למרות שהייתי אמור, הנה, הכנתי מראש, למה את סתם? ברוכים הבאים לעונה הרביעית של הפודקאסט שלנו, הכל הקואוצ'ר, הפודקאסט עם כל מה שמאמן צריך, או כמו שאנחנו אוהבים לקרוא לו, הפודקואוצ'. כידוע, הפודקואוצ' שלנו מוקלט בשידור חי בפורום לפרקטיקה אימונית בפייסבוק, ולכן ההכנה לשידור חשובה מאוד. אממה, בעונות הקודמות גיליתי שדווקא ההכנה הרבה יותר מעניינת וסוערת מהשידור עצמו. זאת הסיבה שבעונה הרביעית החלטתי שההכנה תהיה השידור, ככה שהכל יכול לקרות, וזה היופי, או הקטסטרופה, נראה מה יהיה. אבל אתם, צופים ומאזינים יקרים, תרוויחו פעמיים, כי גם תגלו איך נערכים לפודקאסט שמוקלט בשידור חי, וגם כרגיל תקבלו ערך ייעודי למאמנים. אז פרגנו לנו בלייקים ובלבבות, כי היום אני ודבי הולכים לעשות פרק סופר מקצועי ולדבר איתכם על אימון הורים לילדים עם צרכים מיוחדים. אבל רגע לפני שמתחילים, בנוהל, קצת אבדה איכותי. אז האמת היא שכבר עשינו את האבדה, אז אני אגיד אבדה מקצועי. פעם, מה זה פעם? תחילת שנה עשיתי משאל בפורום שלי, שמונה, אני יודע מה, אזור 1316-1320 מאמנים, ושאלתי איזה תכנים יותר יעניינו. אחד מחמש. מקצועי, עסקי, מנטלי, קצת על האיזון חיים עסק, או דברים שקשורים לאתיקה מקצועית למאמנים. ומה הרוב המוחץ לדעתך, ענם?
מנטלי.
אז טעות. אני חשבתי בכלל יענו עסקי, אבל וואלה, הרוב המוחץ ענה מקצועי, אבל רוב מוחץ, כאילו 50% ומעלה מהקולות הלכו
וואו.
למקצועי, ושאר ה-50% התפלגו שווה בשווה בין השאר, וזאת הסיבה שבפוד קואוצ' יש יותר פרקים מקצועיים, והיום יש פרק סופר מקצועי, ומקצועי מאתגר. אני חושב שהנישה שלך מאתגרת, ומי שלא מכיר אותך אני קצת אספר. בתור אבירם מסטנדרט שככה צועד איתך, שאת בעצם מה אני אספר? ספרי את. ספרי עלייך, מה הנישה שלך, מה הייחודיות שלך, מה את עושה ולמה דווקא אחרי זה אני אשלים, למה דווקא על זה אני מדבר איתך.
אז אני בעצם מאמנת הורים לילדים עם צרכים מיוחדים. אני, העולם הזה התחלתי להכיר אותו לפני משהו כמו 14 שנים. אנחנו משפחת אומנה לשלושה ילדים מקסימים, ובנוסף יש לנו שתי בנות גדולות, ביולוגיות, ואחד מהילדים זה בעצם ילד עם צרכים מיוחדים שיש לו אפילפסיה ואוטיזם. והאמת שבמשך שנים אני הייתי אותה אימא שחוקה ומרצה, שהייתי הפה, הידיים, הרגליים, הייתי הכל בשביל הילד. ואז משם בעצם נוצרה השחיקות, שהייתי מרצה בעצם, מרצה ומתרצת. ואז משם בעצם נולדה הנישה, עד שיום אחד באתי ותפסתי את עצמי והבנתי איזה נזק אני עושה לילד, לעצמי ולכל הבית. ואז יצאתי ללמוד אימון והכנסתי את התהליך הביתה, וזה עשה פשוט פלאים. הבית חזר להיות עצמאי, נושם, מחייך, מאושר, הכל. כאילו מעבר לשינוי שאני עברתי.
כן,
אבל זה גם כן.
מה שמדהים הוא, ובגלל זה אני חושב שהפרק והנישה היום כל כך מיוחדים, אני חושב שילד עם צרכים מיוחדים, קודם כל זה הגדרה ענקית, צרכים מיוחדים, בסדר?
נכון.
אנחנו נדבר קצת על זה לעומק, אבל אני חושב שבסופו של דבר, אנחנו חייבים כמאמנים לדעת איך לגשת לדבר כל כך עדין, כי בסוף החלק הכי טריקי פה הוא הנושא של המטרה האימונית. כשאני מאמן את ההורה, וההורה מדבר איתי על איך לעשות תהליך עם הילד, אי אפשר להציב מטרה אימונית, הילד יגיב, הילד יעשה, הילד יביא, הילד... כמו בכל תהליך אימוני, כי הילד לא בשליטתנו.
נכון.
ולכן המיקוד פה הוא סופר סופר חשוב, כי נורא קל להציב מטרה אימונית מבחינה מקצועית שגויה, ובום, המתאמן מאוכזב, זה לא עובד, תהליך חרא.
נכון, אבל מה שקורה שבדרך כלל ההורים לילדים עם צרכים מיוחדים, אז קודם כל הם בעצמם, הם לא יודעים איך להתמודד מול הילד, אז באופן אוטומטי הבית נהיה כמו סיר לחץ. אם זה שהוא מתנהל בצעקות, אם זה שהוא מתנהל במריבות גם כן בין יתר הילדים, כי לא יתר הילדים נדחקים לפינה. באופן אוטומטי אתה תבוא ותשים את כל תשומת הלב לילד עם צרכים מיוחדים, ובאיזשהו מקום אתה תנסה כל הזמן ללכת על ביצים כדי לא, שהילד לא יהיה לו התקף זעם, או שהילד פתאום לא
לגמרי.
יציק למישהו אחר. אבל אנחנו כן יכולים לשנות את הגישה של ההורה.
אני מסכים לחלוטין. אני, כאילו, זה, שוב, זה עניין כזה שאני קצת קרצייה, אז אני, נעלם לי הלייב מהטלפון ואני לא מוצא אותו. הנה הוא. אני פשוט רוצה אותה לתגובות אם יגיבו לנו. זה עניין באמת של טרמינולוגי. איך אמרת, לשנות את הגישה, איך ניסחת את זה?
אנחנו יכולים לשנות את הגישה של ההורה כלפי אותו עניין,
נכון,
לגבי
נכון, נכון,
הסיטואציה.
נכון. לגבי הסיטואציה, ולא... תראי, אם ניקח את זה לזוגיות, נגיד יבוא מתאמן ויגיד לי, אשתי לא מכבדת אותי, בסדר? אני לא יכול לאמן אותו שאשתו תכבד אותו. אז אם יבוא אליי קל וחומר הורה לילד עם צרכים מיוחדים ויגיד לי, הילד צורח בבית, אני לא יכול לאמן את ההורה שהילד לא יצרח. אני יכול לאמן את ההורה להגיב בסיטואציה הזאת ולנסות
אבל
להשפיע.
זה הכל מתקשר. למה הילד צורח בבית? כי כנראה שההורה לא מצליח להבין מה הילד רוצה. אז זה מצריך מאיתנו, מההורים, לעשות תצפיות, לבדוק מה הטריגר שגורם לילד לבוא ולצעוק.
כן.
ואם אנחנו נעלה על הטריגר, שלא יודעת, אולי בגלל שהילד למעלה נמצא במקום אחר ומוזיקה מאוד גבוהה, אז יכול להיות שאנחנו יכולים לשים לילד עם צרכים מיוחדים אוזניות. יכול להיות שיש בלגן
אבל זה
של...
בדיוק הקטע. הכל מתחיל ב ויכול להיות. יכול להיות, אולי, האם, אם, יכול להיות. זאת אומרת, אין באמת משהו שאני יכול לבוא ולהגיד ברמה הפרקטית, תעשה את זה, ובום, הילד ככה וככה. לא. אבל אני כן יכול לבוא ולהגיד, ואנחנו תכף נצלול הרבה יותר פנימה, ושוב, אני בכוונה מתחיל מהמקום הזה, שמטרה אימונית היא בגדר ההורה ניסה לעשות פעולה. האם זה השפיע על הילד להפסיק לצעוק או לא? לא רלוונטי. ההורה זה כמו שבן אדם בא אליי למציאת זוגיות, בסדר? אם הוא לא מצא זוגיות, אבל יצא לבר 5 פעמים בשבוע והתחיל עם 6 בחורות, שזה 100% בשליטתו, בהנחה שהיו בחורות בבר,
אבל זה בדיוק על אותו עיקרון, זה אומר שהוא ניסה
נכון.
דרך מסוימת וזה לא עבד, אז אתה צריך לשנות את הגישה. מה כן
נכון,
יעבוד
נכון,
לך?
נכון, נכון, אבל זה בדיוק העניין. הדבר היחידי שאינו בשליטתנו, גם אם אני אשנה 1,000 גישות, זה בסוף התגובה של הילד. והתגובה של הילד היא של הילד. הוא לא, הילד לא
מסכימה?
מתאמן אצלי. ובזה אנחנו חייבים, חייבים לשים את האצבע. אני אולי קצת קפצתי לסוף, אבל אנחנו עוד נחזור לדבר על זה. אז רגע לפני שאנחנו מתחילים באמת לצלול פנימה, אני רק אגיד מהצד שדבי זאת אחת הנשים הכי מדהימות ומעוררות השראה שיצא לי לפגוש. אני הייתי בהרצאה שלה, בערב תד שלנו בסטנדרט, שבה היא התקילה אותנו, והיא סיפרה את הסיפור שלה יותר בהרחבה, ואני, הלסת שלי נפתחה. האישה שהיא, המאמן שהיא, הסיפור שלה, הגישה שלה, אפרופו גישה, אין לתאר, אין לתאר. לא ניכנס פנימה לשנה האחרונה והמלחמה וכל הסיפור שהיה לך בבית בגלל הדבר הזה, אבל וואו, וואו, וואו. ואין אדם ואיש מקצוע טוב ממך במקום הזה. לי
תודה
מותר
רבה.
להיות לא ענב כלפייך, לך אסור, לי מותר. ואם מישהו מכם מתמודד כאיש מקצוע או כהורה עם ילד עם צרכים מיוחדים, רבותיי, פה מולי דבי יונש היא הכתובת. תמיד שאלתי את עצמי, זה
תודה,
יונש
תודה.
או יונש?
יונש.
יונש, יונש. והיא גם עולה חדשה מדרום אמריקה משהו, נכון?
כן, עולה חדשה משנת 88.
אבל מאיזה מדינה?
ארגנטינה.
ארגנטינה, אני זכרתי, זכרתי. אין על
דבר
ישראל וארגנטינה.
למסטייקים.
זה אותם צבעים. טוב, אז תגידי, דבי, אם היית צריכה לשים את האצבע על איזושהי מטרה, שהיית רוצה שכל צופינו, ואני מזכיר לך, צופינו הם מאמנים, היית
כן.
רוצה שהמאמנים שלנו יצאו מבחינה מקצועית מהפרק שלנו אחרי צפייה שלך, מה היית רוצה להשיג?
מה הייתי רוצה להשיג? אם אני מדברת, שוב, אנחנו הכל מתקשר לנישה שלי, כן?
ברור, זה הנושא של הפרק גם.
אבל מעבר לזה שזה הורים לילדים עם צרכים מיוחדים, זה בכלל לכל ההורים, שכולם יזכרו שהילדים לא בחרו להגיע לעולם. ההורים בחרו שהילדים יגיעו לעולם.
למה דווקא את זה?
כי אני חושבת שדווקא בשנה האחרונה, בגלל שהרבה מאוד בתים היו סירי לחץ, שהילדים היו בבית, אז אני חושבת שנתקלתי בכמה וכמה סיפורים כואבים, שבעצם להורים כבר לא יכלו להיות עם הילדים. והיו, לך לחדר שלך, לך תמצא מה לעשות, עסוקים בטלפון, עסוקים בהישרדות היומיומית שלצערנו, בוא, יוקר המחיה והכל עולה והכל עולה. ובאיזשהו מקום זה, אנחנו באים עם זה הביתה ואנחנו מפילים את הכל על הילדים, אבל הם
כן.
לא אשמים. ההורים, הילדים לא בחרו להגיע לעולם, אנחנו בחרנו בהם.
לא, זה קטע, דרך אגב, זה לא קשור כבר לצרכים מיוחדים, זה נכון לכל ההורים, לכל הילדים בעולם.
נכון?
אני חייב להגיד שא', אני כל הזמן מזכיר את זה לעצמי, שיש ימים שאני בא טרוד מהעבודה וזה, והילד שרוצה לשחק איתי או משהו, או להראות לי משהו בטלוויזיה, הבן שלי עכשיו נדלק על קוסמות, אז הוא כל היום מראה לי דברים של קוסמות, ואני, אין לי סבלנות, זה משעמם אותי רצח קוסמות באופן אישי. אבל הוא בטירוף על זה. אבא, אני יודע מה אני רוצה לעשות שאני אהיה גדול. קוסם. קוסם, אין בזה כסף. אני... אפשר למחבר אותו. אבל כאילו, כמו שאת אומרת, אני רציתי להביא ילד לעולם. למה? ליופי. להמשיך את שם המשפחה שלי? למה? רציתי להביא
נכון.
אותו כדי להיות איתו, כדי שלבלות איתו. וזה תזכורת יומיומית, באמת, כמה קל לקחת את הדבר הזה כמובן מאליו, אז תודה על זה.
אז אני
אני
תמיד
אגיד...
אומרת להורים, לפני שאתם נכנסים הביתה, קחו עוד שנייה, תנשמו עמוק לפני שאתם פותחים את הדלת, ותנסה לחשוב איזה הורה אתה רוצה שהילד יפגוש כשאתה נכנס הביתה. הורה מתוסכל ומבואס מכל מה שקרה לך בעבודה, או שתשים את הכל בצד, הורה מחוייך, יהיה לך מספיק זמן לבדוק הודעות או לשלוח מיילים, יש את השעות המסוימות לדברים האלה.
אני אוהב לשאול אבות שמגיעים אליי לתהליך, אני אוהב לשאול אותם, מתי היית רוצה שיהיה לך אבא כמוך? זאת שאלה.
נכון.
אז זה לגבי זה. המטרה שלי מהפרק, אני אלך קצת למקום היותר פרקטי. אני הייתי ממש רוצה שבסוף הפרק לצופים והמאזינים שלנו יהיה קצת יותר כלים וקצת יותר בהירות לגבי באמת איך להתמודד עם תהליך שכזה, עם הורה לילד עם צרכים מיוחדים. אז יאללה, בואי נצלול. אז השאלה
יאללה.
הראשונה שלי אלייך כרגע היא, מה מבחינתך נכנס תחת הגדרה, אמרת קודם אפילפסיה ואוטיזם, מה מבחינתך נכנס תחת ההגדרה הזאת, צרכים מיוחדים? מה זה אומר בעצם?
אז בעצם צרכים מיוחדים זה מגוון רחב. אין איזה משהו ספציפי שנכנס תחת אותה קטגוריה של צרכים מיוחדים, כי זה משהו מאוד רחב, אבל באופן כללי, אם אנחנו באים ושמים, אז יש מגבלות פיזיות, יש מגבלות נפשיות, יש מגבלות רגשיות, ואם אנחנו צריכים לבוא ולשים, אז אפשר לשיים אותם משיתוק מוחין, יש לקויות למידה, יש פיגור שכלי, יש את כל הדברים האלה שבעצם ילד צריך תמיכה נוספת ממה שבן אדם אחר יצטרך. אם אנחנו באים ומסתכלים בסופו של דבר, אני חושבת שכל אחד ואחד צריך איזושהי תמיכה ומעטפת במשהו מסוים.
כן. זאת אומרת שאם אני עכשיו, במקרה היה לי אימון, היא לא פנתה אליי בגלל זה, אבל הייתה לי פעם מתאמנת שפנתה אליי בשביל באמת מציאת זוגיות פרק ב', וכשהתחלנו לדבר אז היא תיארה את עצמה כחבילה, שאלתי אותה מה יש בחבילה, אז היא אמרה לי גרושה פלוס אחת מקסימה, ילדה עם צרכים מיוחדים. וכשלא הבנתי בזה כלום, לא שזה בכלל מקומי להבין בזה, אבל נגיד, שאלתי אותה מה זה אומר צרכים מיוחדים, מה יש לילדה? באמת מסקרנות. לא, זה, לא, שוב, לא בשביל זה היא פנתה אליי.
כן.
והיא אמרה לי שיש לה נכות מסוימת ברגליים, והיא הולכת בגיל 5 עם מקל הליכה או משהו כזה, הליכון.
אוקיי.
ואמרתי לעצמי, לא אמרתי את זה, אבל חשבתי לעצמי, זה צרכים מיוחדים? אני בראש שלי צרכים מיוחדים זה, כמו שאמרת, אוטיסטים, אני יודע מה, דיסלקטים, הפרעות למידה. ואת אומרת, כן, זה צרכים מיוחדים, היא צריכה תמיכה.
נכון, תשמע, מאוד חשוב שאנחנו כמבוגרים שנזכור שמעבר לזה שכל ילד זה עולם ומלואו, ולכל אחד יש את הצרכים שלו שייחודיים לו, יש כאלה שיצטרכו תמיכה הרבה יותר רחבה ויש כאלה שיצטרכו פחות, אבל משהו שללא יוצא מן הכלל, כל הילדים זקוקים להבנה, סובלנות, תמיכה. כדי שאנחנו נוכל לעזור להם להגיע לפוטנציאל
כן.
שיש בהם, כי לכל אחד יש פוטנציאל בתחום כזה או אחר. ואם אנחנו מדברים בכלל על צרכים מיוחדים, אז כן חשוב לבוא ולהדגיש לא רק את הקשיים שיש לכל ילד, בלי שום קשר לאתגרים שהוא מתמודד איתם על בסיס יומיומי,
כן.
ולבוא ולנסות להבליט את הכישרונות שיש לכל אחד מהם, יחד עם הייחודיות שיש לכל אחד מהם.
אבל אם אני מחזיר אותנו רגע להגדרה, אז מבחינתך, ברגע שהילד צריך תמיכה שהיא מעבר לתמיכה שכל ילד מקבל בבית ספר, שזה, אני יודע, שעה פרטנית עם המורה, כל מיני דברים כאלה, אלא מעבר, שהוא בשביל שהוא יהיה מסוגל לשבת בכיתה, הוא צריך עוד 8 שעות מאיזה סייעת חיצונית, אחרת הוא לא יכול. אוקיי, שהוא צריך
כן.
תמיכה, כאילו הוא צריך, יש פער בינו לבין האחרים בגלל מגבלות כאלה ואחרות, והוא צריך תמיכה כדי להשוות.
נכון.
וזה יכול להיות פיזי, פסיכולוגי, פסיכיאטרי.
זה מאוד רחב, נכון?
אוקיי.
כן.
טוב, אז תגידי, למה את
אגב,
מאמינה?
עוד
כן.
משהו שהרבה, כאילו, אני בתור אימא לילד כזה, אני יכולה לבוא ולהגיד שאותם הילדים, הם יכולים ללמד אותנו המון על סבלנות, על חמלה ועל התמודדות עם קשיים, עם אתגרים. אני מהבן שלי למדתי המון.
רואים אבל כמה את אוהבת אותם וכמה את אפילו מגנה עליהם. ממש, זה כל כך בולט בך וזה כיף לראות. זה כיף, אתם לא
זה
רואים, מי
עולם
שישמע
ומלואו.
אותנו בספוטיפיי לא רואה את העיניים של דבי כשהיא מדברת על הילדים האלה. זה מדהים, זה מדהים לראות. תגידי, למה את בעד לאמן, או יותר נכון, למה את מאמינה בלאמן את ההורה ולא בלאמן את הילד?
זה לא שאני מאמינה בלאמן את ההורה ולא את הילד. מאוד חשוב גם כן לעבוד עם הילד, אני לא אומרת שזה בכלל לא חשוב. בואו נתחיל מזה שמרבית הילדים שנמצאים במסגרות לחינוך מיוחד, ובכלל גם אם זה בתוך מסגרת רגילה, אבל כיתה קטנה, אז יש להם את כל הטיפולים הפארה-רפואיים שמקבלים בתוך המסגרת. אבל אז מאוד חשוב כן לבוא ולעבוד עם הילד, אבל כשאני מאמנת הורה, אני בעצם באה ומחזקת את הילד בדרך עקיפה.
ולמה זה עדיף?
קודם כל, מי שמכיר הכי טוב את הילד זה ההורה. אם אנחנו צריכים להתחיל לבנות איזשהו קשר עם הילד, אז זה משהו שיכול לקחת המון המון זמן. ומעבר לזה שההורה הוא זה שנמצא כל הזמן בבית עם הילד, והורה חזק הוא בטוח בעצמו, ואני מקנה לו את הכלים כדי שיוכל להתמודד עם האתגרים והקשיים בתוך הבית. אם אני באה ונותנת את הכלים לילד, הילד לא יעביר את הכלים בעצם להורים. ההורה ברגע שהוא בא ומטמיע את הכלים שאני נותנת לו, אז הוא מתחיל להעביר אותם ולעבוד לפיהם בתוך הבית, אז באופן אוטומטי זה מקרין וכל הבית מושפע מזה.
כן. יודעת איך אני תופס את זה? זה אגב נכון
איך?
לצרכים מיוחדים ולכל הילדים, בכלל לאימון בני נוער וילדים. אם לילד יש עטיפה מדהימה, אבל אז הוא חוזר הביתה, וסליחה על הביטוי הקשה, להורה שעושה לו הפוך, מוריד, מכבה, מזיק, אין משמעות לעטיפה.
נכון? בגלל זה מאוד חשוב קודם כל כן להיות בקשר ולעבוד בשיתוף פעולה עם מערכת החינוך, עם הצוות הפארה-רפואי. זה רק יכול להעצים ולחזק את הילד.
כן.
מאוד חשוב ללמד את ההורה לבוא ולחפש ולהבליט את החוזקות של הילד. ברגע שאנחנו כל הזמן נבוא ונגיד לילדים, לא, 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 אז הוא ילמד באופן אוטומטי את השליליות. זה מסוכן, אל תעשה. אז באופן אוטומטי אנחנו באים ואנחנו מורידים, אבל אם אנחנו נבוא ונגיד לילד, לך תנסה, בוא תחשוב איך אפשר אחרת, בוא תעזור לי לבשל, בוא תעזור לי לתלות כביסה, בוא תעזור לי, בוא תעשה, תהיה שותף, אז בהתחלה הוא לא ידע. הוא לא יצליח פעם, פעמיים, אבל בסופו של
כן.
דבר אם אנחנו נראה לו את הדרך, אז הוא כן יצליח, אז אנחנו מחזקים ומעלים את הביטחון העצמי של הילד באמצעות החוזקות.
אני לגמרי איתך. אני שוב אומר בצורה מאוד זהירה שבגלל שכולנו הורים, אז גם כמאמנים אנחנו כביכול כולנו מבינים, אבל חשוב מאוד לשמור גם בתהליך כזה על המקום הזה שנותן להורה. ואני יודע שאת עושה את זה, כי גם יצא לך פה ושם לאמן אותי בעל כורכך, להשאיר את ההורה במקום שבוחר מה נכון לא לעשות עם הילד, ואיך נכון לא לפנות ולגשת אל הילד, אבל להשאיר אותו תחת כללי האימון, במקום ש... וזה יעזור, זה מקדם, זאת הבחירה שלך, זה מה שאתה חושב שצריך לעשות, ולא, שחלילה לא נהפוך להיות מדריכי הורים. אבל אני שוב אומר וחוזר על זה מהצד שלי, אם אני מאמן ילד ולא הורה, ואני נותן לו כלי להתמודד עם משהו, ואז הוא חוזר הביתה, והוא, אני פוגש אותי לצורך העניין פעם בשבוע הילד, שעה מתוך לא יודע כמה שעות שיש בשבוע, ואז הוא פוגש את ההורה, וההורה עושה הפוך, מוריד, מוריד, מחבא, מחבא, לא מתייחס, מתעלה, 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 אין לי סיכוי, כאיש מקצוע, לנצח את זה. העוצמה של ההורה בבית היא ענקית,
נכון,
כמו שהבת שלי
נכון.
אוהבת לומר, ענקיסטית.
בגלל זה אני באה ואומרת שהורה חזק ובטוח בעצמו ומצויד בכלים הנכונים, הוא הופך להיות מגדלור שהוא מכוון את הילד בים סוער של החיים.
לגמרי, ויתרה מכך, בסוף הילד לא יעזור, הוא הכי אוהב את אבא ואמא, והוא הכי
נכון?
רוצה שאבא ואמא יתגאו בו. וזה הדבר שהכי יעצים אותו בחזרה.
מסכימה לגמרי.
וילד, ילד שלא מצליח לקבל תחושת אבא ואמא גאים בי, יהיה לו תקרה, תהיה לו תקרה. זה רק האני מאמין שלי, אבל אני חושב שתהיה לו תקרה מסוימת.
קודם כל זה נכון לגבי כל ילד, וזה לא קשור אם
כל
זה
ילד,
לילדים
לגמרי.
מיוחדים או לא, אבל עוד יותר זה נכון ברגע שההורה בעצם משלים עם העובדה שיש לו ילד עם צרכים מיוחדים.
שזה מוביל אותי בעצם לנקודה השלישית והאחרונה, וזה הפרקטיקה. בעצם במה שונה תהליך כזה לעומת תהליך אחר, לעומת תהליכים אחרים? מה הדברים החשובים ביותר שחייבים לשים לב אליהם? כי לצורך העניין, הנושא הזה, איך אמרת, הוא צריך להשלים עם זה. הייתה לנו את נורית שהגיבה בפורום על השאלה הזאת בדיוק, שההורה צריך להשלים עם הבושה או עם עוד משהו, היא אמרה שם. אבל אם הורה
זהו, אני לא
מתבייש
זוכרת
בילד
בדיוק מה
שלו,
היא רשמה.
זה היה ממש אתמול, אם הורה רשום, אם הורה חווה בושה סביב מה שזה לא יהיה, שבגללו הילד מוגדר כצרכים מיוחדים, אוקיי? זה
אוקיי.
מאוד, זה מאוד, זה משהו שחשוב לדבר עליו, ואולי יפריע לו לאהוב אותו בדרך מסוימת, את הבן שלו. אז זה דוגמה למשהו אחד שונה.
נכון. אבל מה ששונה בעצם, אז יש בעצם, אנחנו צריכים, בעיקר ההורה, הוא צריך לבוא עם הבנה עמוקה של הצרכים המיוחדים של הילד הפרטי שלו. ברגע
של
שיש,
ההתמודדות.
נכון, שזו המטרה הראשונה, זה להעמיק את הבנת ההורה, את הצרכים הספציפיים של הילד שלו, וזה כולל את ההבנה של ההבחנה.
כן.
הרבה פעמים ההורה יכול לבוא ולהגיד, יש לבן שלי אוטיזם, אבל אין לו מושג מה זה אוטיזם. יש לו את הרמות, אז הוא צריך לבוא ושיהיה לו את ההבנה של אותה הבחנה. איזה התנהגויות אופייניות יש לאותה הבחנה של הילד שלו? ברגע שההורה בא ויודע את כל הדברים האלה, אז אנחנו יכולים לבוא ולהתחיל להתמקד בחוזקות ובפוטנציאל של הילד, יחד עם החוזקות והפוטנציאל של ההורה.
כן.
אם אני אבוא ואני אראה שההורה בא ומדבר, מדבר, מדבר, אבל אני רואה שאין לו את האפשרות לצאת מנקודת הנוחות כדי לבוא ולהביא את השינוי הביתה, אני לא אבזבז את הזמן שלי ושלו.
זאת אומרת, אם אני עכשיו, סתם אני זורק, אני הולך ל-ADHD שכולנו מכירים, אם אני אבא של ילד עם הפרעת קשב ואני לא מבין בזה כלום, אני יכול לבוא לילד ולהגיד לו, למה אתה לא מרוכז? ולכעוס עליו. שאני בכלל לא בחמלה, כי יש לו עניין נוירולוגי.
נכון, תשמע, אם אנחנו מדברים כמה שנים אחורה, אז זה לא שאין, אין, הוא לא רוצה פשוט. אבל היום כשיש את כל האבחונים ויש כבר את המודעות לכל הדברים האלה, אז כן יש את האפשרות שאנחנו כן נבוא ונעזור לילדים. אבל זה כמו שאתה אומר, אנחנו חייבים להשלים עם העובדה ולהבין שיש לילד X, במה זה מתבטא, מה הסימפטומים נקרא לזה.
כן, מה אחר
ואז
כך?
משמה להתחיל לבנות איזושהי תוכנית כדי שאנחנו נוכל לבוא להדגיש את החוזקות של הילד ושל ההורה, לעזור להורה לזהות את כל הדברים האלה, לבוא וגם כן ללמד את ההורה להתמודד עם הטוב, לראות את הטוב ולא
יודעת
להדגיש את הרעים.
איזה קטע שאמרת להתמודד עם הטוב, בדרך כלל מתמודדים עם רע. לא עם טוב, עם טוב מה יש להתמודד? זה קטע, הטרמינולוגיה שבחרת.
אבל אני אגיד לך מה, בן אדם שכל הזמן מסתכל על הרע, אז הוא מזהה את הרגשות שהרע עושה לו. אבל ברגע שאנחנו מתמודדים עם הטוב, אז פתאום יש לנו כל מיני דברים שלא תמיד הכרנו.
כן.
אז אנחנו צריכים ללמוד להתמודד גם כן עם הרגשות האלה.
את יודעת ששמעתי אותך אומרת היום בפרק אולי 7 פעמים את המילה חוזקות. שבסדר, כל אימון, כל תהליך אימוני עובדים על החוזקות, אבל כאילו, אז זה אף פעם לא מודגש כל כך.
כן. אני כל הזמן, כמה שיותר חוזקות, ושמה רואים שממש הביטחון העצמי של הילד רק הולך ומטפס, וזה נותן להם את הדרייב לבוא ולהמשיך. עכשיו, אם אנחנו נבוא ונלמד את ההורה וניתן לו את הכלים כדי לזהות ולעבוד את כל הדברים האלה, אז באופן אוטומט הוא גם ילמד לתקשר בצורה יותר טובה, לא רק עם עצמו, גם עם הבית כולו, כי זה תהליך שאנחנו נכניס לכל הבית.
כן. אני אגיד לך
אבל...
מה אני חושב על המקום המאוד מאוד מאוד מיוחד בתהליך להורים עם ילדים עם צרכים מיוחדים. אם הילד יודע, הוא מספיק גדול בשביל לדעת שיש לו את מה שיש לו, לא יודע, אפילפסיה, נכות, מה שזה לא יהיה, אוטיזם, זה ישר, אוקיי, כמו כל דבר, אוקיי? סתם דוגמה, בן אדם לא עשה 12 שנות לימוד, בסדר? זה ישר פוגש אותו במסוגלות. ומסוגלות זה אחד הדברים הכי קריטיים בתהליך אימוני. בן אדם בן 40 לא הצליח לייצר זוגיות. בום, זה פוגש אותו במסוגלות, אני לא מסוגל לייצר זוגיות. אז אם אני ילד עם צרכים מיוחדים, ואני כבר מבין שיש לי אותם, ואני יודע שיש לי אותם, אני מה שנקרא בשפה המקצועית המגעילה, מתויג. אוקיי? והרבה מהילדים האלה, ובכלל מהמבוגרים האלה, בתיוג מסוים, חברתי נורמטיבי. ואז אני ישר, אם אני עובד עם מתאמנים שלי, אני פוץ תקרת זכוכית, אבל התקרה הבסיסית של אדם שאינו עם צרכים מיוחדים נמצאת פה, אז אדם עם צרכים מיוחדים, התקרה שלו היא ברצפה. ואז זה נורא
אדוני השם.
מתיישב לי עם החוזקות. אוקיי? אז כמאמן, אני רק רוצה להרים את התקרה הזאת. להרים, 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 להרים. אי אפשר לעשות כלום עם אף אדם כשתחושת המסוגלות שלו כל כך כל כך נמוכה. הוא בטוח מלכתחילה שהוא לא יצליח בכלום, הוא ייכשל בהכל, ואז איך הוא ישתלב בחברה שלנו?
ואז עכשיו ענית לעצמך למה באתי והשתמשתי כל כך הרבה פעמים במילה חוזקות.
בדיוק, זה נורא חיבר אותי. אני רק מתאר לעצמי, אין לי מספיק ניסיון כמאמן עם עבודה, עם הורים לילדים צרכים מיוחדים, פגשתי את זה פעמים בודדות, וברוב המקרים האימון גם לא סבב סביב זה, זה על הדרך כזה היה. אני רק מדמיין או מתאר לעצמי מה תחושת ההורה, או אמונת ההורה, כלפי המסוגלות של הבן בת שלו, כשהוא יודע שיש לו צרכים מיוחדים. כאילו, בתור אבא אני אומר, אני רוצה שהבן שלי יהיה אסטרונאוט, אני רוצה שהבן שלי יהיה שיהיה קוסם, רוצה להיות קוסם, שיהיה קוסם, הוא יכול להיות מה שהוא רוצה, את יודעת, אני בליבר.
זאת הבעיה, כאילו, זה מה שאתה רוצה, אבל מה עם הרצון שלו?
לא,
גם
בסדר.
לילדים עם צרכים מיוחדים יש להם הרבה רצונות,
אני לא
אבל הם
מדבר על זה,
צריכים...
אני מדבר שעכשיו ילד עם צרכים מיוחדים יבוא אליי ויגיד לי, אני רוצה להיות איקס, בסדר? אני, בתור אבא, אני כאילו, אם זה מה שאתה רוצה, אתה יכול, אבל... אם לילד היו צרכים מיוחדים, עלולות היו לעלות במחשבות של, הלו, שלא תתאכזב, אני לא חושב שאתה, לא בטוח שאתה יכול, יש לך צרכים מיוחדים. וזה מקום לא פשוט להורה להיות בו.
אז בוא נתחיל לחשוב מחוץ לקופסה. אני אגיד לך מה, הבן שלי מת על מוזיקה. יום אחד אני יושבת איתו בגינה, והוא כל הזמן שר לי ושר לי, והוא מזייף ברמות מטורפות. באמת, אחד הזמרים הכי גרועים. כאילו, אני יכולה להגיד את זה כי הוא לא יצפה בשידור. אז הכל
הנה,
בסדר.
אני אשלח לו.
אין בעיה. והוא אומר לי, אמא, את יודעת מה החלום שלי? להופיע בתוכנית שירה. ואז אמרתי, רני, פה יש לנו בעיה.
למה?
אבל איך אני אעשה ילד מזייף ברמות? איך אני אשלח אותו לאיזושהי תוכנית? אבל כשחושבים מחוץ לקופסה, מה כן אפשר לעשות? מה בכל זאת כן?
את שואלת אותי?
בוא נסגור חדר קריוקי וילד יופיע שמה.
אני חושב שבואי, אם רמי פורטיס יכול להיות זמר, גם הבן שלך בקלות יכול להיות זמר, ובואי ניקח לו מורה לפיתוח קול.
לא, לא, לא,
גם
לא, לא.
אפשר.
תזכיר לי, אני אשלח לך איזה שהם סרטונים שהילד שלי.
אני בשביל זה המציאו מורים לפיתוח קול.
אבל בוא נקח חדר קריוקי, אני אביא את המשפחה. בבקשה, הבמה שלך.
כן.
אני חושבת שאין מטרה שאי אפשר להשיג אותה.
חד משמעית, חד משמעית, אבל שוב, אני חושב שכמאמן, אני לא בתפקיד המשכנע כשבא אליי הורה כזה, אני רק בתפקיד ה... אני רק בתפקיד ה... מטיל ספק בספק של ההורה בילד שלו. מבינה מה אני אומר?
אבל
הוא
אם
מטיל
ההורה
ספק
בא...
ביכולת של הילד להצליח בגלל הצורך המיוחד, אני מטיל ספק בספק של ההורה, שהוא יכול.
מאיזשהו מקום, גם כן אפשר לנסות לראות מאיפה זה נובע שההורה מטיל ספק. סביר להניח שזה מגיע גם כן המראה שהוא ראה בבית, ההורים שלו.
יכול מאוד להיות.
גם אם
אבל
לא
אני...
היה ילד עם צרכים מיוחדים באותה תקופה אצלם בבית, אבל אם ההורים של אותו הורה כל הזמן הטילו בו ספק והורידו לו, זה מה שהוא למד.
יכול מאוד להיות, אבל יכול להיות שלאותו הורה יש שני ילדים, ואחד עם צרכים מיוחדים ואחד בלי, ואז הוא יגיד לך, אבל הילד שלי שבלי צרכים מיוחדים אין לי ספקות, הוא יכול להיות מה שהוא רוצה.
אין בעיה, אז כנראה שהוא עדיין אין לו את ההבנה המספיק עמוקה מה הבן שלו כן יכול או לא יכול, ובוא נתחיל לעבוד משם.
זה
אני
בדיוק
באה ואני
העניין.
אומרת שההתמודדות, זה לא התמודדות, זה התמקדות במטרה ארוכת טווח, אוקיי? שבעצם המטרה זה לא רק לבוא ולהתמודד עם אתגרים מיידיים כאן ועכשיו, אלא זה לבוא ולבנות בסיס איתן לעתיד.
איך את עוזרת להורה להתמודד, אם יצא לך לפגוש את זה, עם בושה שהוא חווה סביב הצורך המיוחד של הילד?
אנחנו נתחיל לפרק לגורמים.
מה זה אומר?
מה גורם לך לבושה? זה התנהגויות מסוימות? זה מבטים של אנשים? אתה עשית משהו לא נכון? זה לא משהו שאפשר לבוא
ואם הוא אומר
ולהסביר.
כן, איך אני ממש תוהה ביני לבין עצמי, איך את לוקחת הורה שמתבייש באיזשהו אופן, באיך שהבן שלו מתנהג או הבת שלו, והוא מגיע למצב שהוא ממש, כאילו זה עובר מבושה לקבלה, גאווה.
זה שהוא מתבייש בילד שלו, אז קודם כל הוא עדיין לא שלם מבחינת האבחון. ילד ששלם וקיבל את ההבחנה של הילד שלו, אז הוא לא התבייש בו. אז הוא עדיין לא סיים את התקופת אבל מקבלת האבחון.
מה זה תקופת
הייתה
אבל?
שבעצם תקופת אבל שאנחנו נותנים לרגשות שלנו מקום. על זה יש כאלה שיגידו, אני הבאתי ילד לקוי לעולם. יש כאלה שיגידו, הבאתי ילד מקולקל, הבאתי ילד לא שלם. כל אחד מההורים בא ומגדיר את זה בצורה אחרת. יש את הרגשות אשמה. אז ברגע שהורה בא ומשלים עם העובדה, אוקיי, זה הילד, ומשהו שתמיד אני אומרת להורים, הילד שאחרי האבחון זה אותו ילד שהיה לך לפני האבחון. הילד לא השתנה.
כן.
כמה אהבת אותו לפני האבחון? ומה, עכשיו אתה אוהב אותו פחות? השתנה בו משהו שאתה אוהב אותו פחות?
קשה זה, וואו. אני לא חושב שהייתי מסוגל לאמן בנשק כזאת. אני חושב שזה דורש תעצומות מטורפות לאימון. אני בתור אבא, זה פוגש אותי במקומות כל כך, כל כך, כל כך עמוקים, שאני לא יודע אם הייתי מסוגל להיות באמת בנפרדות עד הסוף. מול ההורה, כאילו, אם יבוא אליי הורה ויגיד לי, אני אוהב את הבן שלי פחות אחרי האבחון, אני אזרוק לו משהו על הראש. נהיה לי נורא קשה, אסור לי, אני חושב, לאמן בנישה הזאת, אבל אני חושב שזאת
אבל
נישה.
אם תשאל אותו מה גורם לך לאהוב אותו פחות, שמה הרגת אותו. כי אין לו מושג, כי הילד נשאר בדיוק אותו דבר. ושמה מתחילים ליפול האסימונים.
אבל זה קשה, זה... תשמעי, היה לי פעם אחת מתאמן, איש מבוגר שבעיניי הוא בעצמו היה עם צרכים מיוחדים, אבל לא היה לי איזשהו אבחון ביד, זה רק סתם הבחנה גסה שלי. והוא סיפר לי שהוא אוהב את אחד הילדים שלו יותר. בגלל שילד אחד כל הזמן אומר, אבא, אני אוהב אותך, וילד אחר לא. ואז הוא סיפר לי פעם אחת שהוא הכין אוכל, ויצא שכריך אחד יצא יותר קטן או משהו כזה. אז הוא הביא את הקטן לילד שהוא פחות אוהב, והוא סיפר לי את זה. את יודעת, ואני שומע את זה, והיה לי נורא קשה לשמוע את זה, נורא קשה. שהוא עושה איפה ואיפה בין הילדים שלו. היה לי נורא קשה לשמוע את זה, אז לחשוב, ולא זכור לי שהוא אמר שלילדים שלו ש... כאילו אין סיבה, פשוט אחד מחזיר לו אהבה יותר כנראה. עכשיו שוב, האם הוא לא סבב סביב זה בכלל, וזה משהו שהוא אמר כדרך אגב, אבל
אם
לחשוב
אני הייתי
שכל
צריכה
התהליך היה
להיעלב,
סביב זה, מה זה?
תקשיב, אני, כשלהורי יש התקפי זעם, אני מקבלת ממנו מילים מאוד מאוד קשות.
כן.
אני לא מדברת כבר על האלימות הפיזית שחווינו, אבל הוא לא יכל להגיד, אני שונא אותך, תלכי מפה, את לא אוהבת אותי בכלל, אני לא צריך אותך יותר, אני לא צריך את העזרה שלך. לא תמיד יש להם את השליטה, אין להם מעצורים באותם הרגעים כשהם חווים התקף זעם, אבל ברגע שההתקף נגמר, הוא פורץ בבכי, זה הסימן שאני יודעת שאנחנו בסוף, הוא יבוא יחבק אותי, אמא סליחה, אני פגעתי בך, נכון? כי לא
וואו.
תמיד הוא גם זוכר מה הוא אמר לי.
יודעת, זה מזכיר לי באיזשהו מקום, קודם כל זו יכולת מופלאה להיות בהכלה ובנפרדות, אבל זה מזכיר לי ש... יחי ההבדל, כן? שכשאשתי הייתה הרה בהתקפים הורמונליים והייתה מתפוצצת עליי בלי שום פרופורציה, אז הייתי תמיד מסתכל למעלה ואומר, מזכיר לעצמי, זאת לא היא, זאת לא היא. אל תיקח את זה לשם. הורמוניה זה ההפך מהרמוניה, וכאילו, הכל, זה לא קשור אליך, זה לא היא. יום אחד היא צרחה, עשיתי את זה מולה פעם, ואז היא צרחה עליי, זאת כן אני! אבל זה נורא, כאילו, זה היכולת לבוא ולהגיד, זה לא הילד, הוא כרגע בהתקף, כל מה שיוצא לו מהפה זה לא הוא, הוא לא מתכוון לשום דבר, זה חלק מהאבחון, מהסימפטומים, כמו שאת אומרת, הדופק ירד, ואוי ואבוי אם אני אעלב.
אבל קודם כל כן, כי אני לא יכולה לבוא ולהיות במקום של הנעלב, ומה יצא לי מזה? לא יצא לי מזה שום דבר, חוץ מזה שאני אבוא להגיד לך שזה בא לי בקלות, לקח לי המון זמן עד שעשיתי תצפיות ולמדתי את אורי, ואיך בעצם, מה נכון עבורו כשיש לו את ההתקף זעם. אבל היום הוא יודע שאם יש לו את ההתקף זעם, אני אקח כיסא, אני אשב במקום שהוא רואה אותי. אני רק אגיד לו, כשתזדקק, אני פה. ואני סותמת את הפה, אני לא מוציאה מילה מהפה. לאט לאט הוא ילך להוריד. עכשיו, גם אנחנו בכלל, כאילו כל בן אדם, אם אני אבוא ואני אתקוף אותך, מילולית, מה תהיה התגובה שלך?
וואו, קשה לי לענות. אני צריך לדעת מה המתקפה.
כשבאים ומתחילים לתקוף אותך מילולית, למה עשית ככה ולא עשית ככה ו...
לא, אני אציב גבול, אני אגיד לך תעצרי, לא לצעוק, משהו כזה. אני, פעם הייתי כנראה צורח עלייך בחזרה, אבל היום אני במקום אחר, אז אני אציב גבול.
אוקיי, כי עברת אימון.
נכון,
אבל בן
נכון.
אדם שלא עבר תהליך אימוני, כשתוקפים אותו, הוא באופן אוטומטי
הוא
תוקף.
תוקף. כן.
אז זה פינג פונג.
כן, מסכים.
אז תאר לעצמך עם ילד שנמצא על 200.
כן. אז תראי, אם אני מסכם, כי אנחנו צריכים להגיע קצת לסיום, אבל אם אני מסכם את הפן הפרקטי, אני חושב שבאמת, אני לא יודע אם זה כל כך מקומנו לבוא ולהגיד להורה בתור מאמן שלא מביע דעה אף פעם, אם זה כל כך מקומי להגיד להורה, הלו, יש לילד שלך אפילפסיה, לך תלמד הכל על אפילפסיה. אבל אולי כן, כי הוא צריך לדעת את זה. זה אחד, כי אני בטח לא יודע כלום, ואז אנחנו מגיעים למבוי סתום, אני מנסה להפוך את המתאמן להיות המומחה בחייו, והוא לא מבין בזה כלום, ואני לא מבין בזה כלום, אז אנחנו בבעיה. אוקיי? כי זה ממש איזשהו ידע שהוא חייב לאסוף. אז זה הדבר הראשון. הדבר השני, זה באמת העמסה, אני קורא לזה, העמסת חוזקות על ההורה, שיעמיס חוזקות על בנו, חייב להיות המון 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 פרוז'קטור על מקום, על שיח חיובי. העבודה על הבושה, העבודה על תקופת האבל הזאת שהיא וואו, שהיא חייבת להיאמר וחייבת
כן.
להיעשות. ובסוף באמת להציב יעדים ברי השגה להורה ולא לילד, כדי שגם ההורה יחווה הצלחה בתוך המקום הזה. אם ההורה ירגיש שהילד שלו לא מסוגל כלום ולא יכול כלום, אז איפה ההורה חווה הצלחה? זה גם
מספיק
קשה.
שתגיד להורה, תאר לי יום בחייך, היום האידיאלי, אחרי שרכשת כלים ואתה לא צועק ואתה מצליח להבין את הילד. תתאר לי יום אחד כזה בתוך הבית מהבוקר עד הערב. והרגע שהוא בא ומעלה את הכל על הכתב,
כן.
אתה שם.
טוב, אני ממש שומע שזה מגרונך, זאת אומרת, בהתייחס לסוג הצורך המיוחד שיש לך עם הילד שלך, אבל זה יכול להיות כל דבר. כאילו,
נכון?
כל דבר שתופס 80-90% מהרעש בבית, תאר לך יום אחד בלי זה. וזה חתיכת הישג. וואו, דבי, אני יכול לדבר איתך על זה כל היום, אבל אנחנו צריכים להגיע לסיום. אז השאלה שלי האחרונה אלייך זה אם היית צריכה להגיד משהו אחד שהיית ממש, שחשוב לך ממש שייחרט למאמנים, שיצא להם לעבוד בעתיד עם הורים לילדים עם צרכים מיוחדים. מה היית רוצה שייחרט להם בראש? איזה בומבה ככה סופית היית רוצה לתת להם במקום המקצועי הזה?
אין איזה משהו ספציפי, אני חושבת שכל מאמן שיצא לו לאמן הורים לילדים עם צרכים מיוחדים, הם צריכים לבוא מנקודת שהם מבינים לאיפה הם נכנסים, שהם מבינים את הצורך המיוחד של ההורה. לאמן הורה לילד עם צרכים מיוחדים זה לא לאמן הורה לילד רגיל שלא מקשיב. זה
כן.
משהו הרבה יותר עמוק, זה משהו שבאמת צריך לבוא עם ידע, חמלה, הכלה, ופה אנחנו נותנים להורים לדבר טיפה יותר מהרגיל.
כן, אחרת כמוני, אל תתקרבו לשם. זה אחד. ושתיים, אני רוצה להגיד מהצד שלי, אני מאוד מאמין, וזה מחבר אותי לשאלה השנייה, למה דווקא לאמן את ההורה ולא את הילד. נכון, אם אני אאמן את הילד ובבית הוא יקבל הורה שהוא ככה רעל, אז אני בכוונה גם מקצין, אז אין לי סיכוי, אבל אני אגיד יותר מזה. אני חושב שלנו כהורים, וזה אולי לא כל כך משפט למאמנים, אלא בכלל להורים. אני חושב שכהורים, בטח ביוקר המחיה פה, כמו שאמרת קודם, הכי קל לנו לזרוק את הילדים למטפלים, לזרוק את הילדים למאמנים, לזרוק את הילד לדבי, דבי תטפל בו. ואנחנו לא לוקחים אחריות, הבאנו ילדים לעולם הזה. הבאנו ילדים לעולם הזה, הם באחריותנו. ואנחנו רוצים שיצא מהם הכי טוב שאפשר, וזאת אחריות שלנו להפוך אותם לכאלה. ופה נכנס המשפט, אני יכול לשלוח את הבן שלי וללמד אותו, לא יודע, לדוג או לאכול דגים או וואטאבר, או שאני יכול ללמוד לעשות את זה. ואני אוכל לקחת את כל הדברים שאני לומד ולהשפיע על הבן שלי בצורה בלתי רגילה.
נכון.
אוקיי? אז הדבר היחיד שחשוב לנו כהורים זה באמת לדעת מה ללמוד בעצמנו כהורים. גם לדעת לשחרר ושהילד ילמד גם בעצמו, זה גם חשוב. אוקיי?
נכון.
אבל גם שאנחנו כהורים נדע מה ללמוד ומה הכי נכון לנו, שנדע זה לא מתאים, שנדע זה כן מתאים, שנדע שיש אין סוף אפשרויות בחוץ מבחינה מקצועית.
אנחנו לא תמיד חייבים לדעת הכל, וזה שהילדים טועים זה בסדר, הם חייבים
לגמרי.
לטעות מהטעויות הם לומדים, וחשוב גם לדעת כהורים איך להגיב לטעויות של הילדים.
לגמרי, 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 לגמרי. דבי, וואו. תודה רבה. אל תצאי מהזום, אנחנו ממשיכים לשיחה בינינו, אבל תודה
סבבה.
רבה. כיף שהיית פה וכיף שאירחתי אותך.
מאוד נהניתי.
גילוי נאות, הפרק היה צריך להיות לפני איזה, לא יודע, 4-5 חודשים, אבל קרה משהו ואז נאלצנו לדחות ולהזיז. אז
נכון.
פרק 19 כך יצא. וחג שמח,
חג
ושנת
שמח.
2025, אוטוטו בדלת, טובה לכולנו, ושיהיה שקט בצפון. ויש לנו פיקניק צפון בסוף שבוע הראשון של ינואר.
בשלישי לראשון, נכון?
בשלישי לראשון. אז יאללה ביי.
ביי.